אפשר עכשיו ולפעמים. זה מה שאנחנו עושים רוב הזמן, אנחנו לא לומדים את זה. כל שאדם יהיה לו את העקרונות בידיים, את המפתחות, אחרי זה הוא יכול לעשות. טוב. תורה משמה העניין של ההתקשרות באותיות התורה כשאדם לומד על ידי התקשרות בעולם תוך שבאותיות כמעט עולמות שמתקשרים בנשמות שמתקשרים בלוחות בעולם תוך שבאותיות השיר בעולם תוך זיו השמינה כתר שפר והאותיות לחלשן דווקם בשלושה מיליון לדבק את נפשו ונפש של אחד בשלושה מיליון על ידי הכוונה הזו והתמדה בכוונה הזאת אדם יכול באמת להבין ולהידבק באותיות, אבל יוכל להבין בתוך האותיות ממש אפילו עתידות. ולכן יוצא את התורה מראת עיניים, קוף למדלת, כבזיין למטה. שממש מראה עיניים להידבק באור שלו, בגבישו ושערה ובסימנו והכנעה, וידע איך להתנהג בכל מידה טובה ובכל ענייניו, מלבד שרואו עולמות של מעלה ושומע כבובים של מעלה. וכל זה על ידי תורה לשמה באמת, כל אחד בשום דרגה דילי, ויוכל להיות מעורב דעתו עם הפריות ועם טיפול, ולייחד ייחודים בסיפורי דברים עם ההמון העם. זה מה שהרב כותב, שגם לדילי שבר וגם התומר נתנועם, היה להם את האלף מילים של כל מילה ומילה היה להם ייחודים, ואת זה היו מספרים סיפורים עם אנשים, מדברים איתם.
רק על אלף מילים?
אלף מילים. זה מספיק. מספיק כדי לזה, כן? על ידי זה נמלא היו יכולים להתקשר ולאחד כל דבר ויהב כל ישראל כבבת עינו ויהיה נכנע ונשבר ובטל ומבוזר בעיני עצמו כאף הדער וידעו לכל אחד מישראל את הזכות יהיו מחשבותיו דתות וברורות וליבו קרוב ולא אתה רואה מביא שבדרך כלל העניין הזה של זכות המחשבות קיבה מתוך העניין של אהבת ישראל והשפלות שאדם מרגיש את עצמו בזוי ומבוזר. מתוך כך, כיוון שאדם משפיל את עצמו, אומר כל דבר שאין בו ממשות, אין בו גם תפיסה. נראה גם הדינים וגם המחשבות שאינן טובות, לא תוסך בביטל, על ידי ההתבטאות של מבטל את עצמו.
איך זה לא
תוסך?
שהוא כלום, אז
מה
אני
אתפוס בכלום? מעמידת הדין יכולה מתי לתפוס אדם, כשאדם מחזיק מעצמו משהו. אני ואני ואני. וכאן, מה שהגמרא מביאה בראש השנה, עיון תפילה. כשאדם שבוטח בעצמו, שהוא יודע לכוון טוב בתפילה, אז דווקא עד תפילתו לא מתקבלת. אבל כשאדם עושה את עצמו שיריים, אז נראה לה שום אחיזה. ואיפה נתנת ב... ללא שום מעוררים של מידת
הדבש.
הכוונות המפתחות, יש מפתח אחד כמו גרזן, הוא שומר את כל המלומים, וזה התחילה, מי ששומר נשבר ומפתח, שומר את כל המלומים. התקינה הזו, שידעו את כל אחד מישראל לקו זכות, ויהיו מחשבותם זכות וברורות וליבות טהור ונקי. אף שיעמוד עליו גלי הים ואיסורים, התורה מיישבת דעתו ומשמחת ליבו ומרחה ודעתו. כי מסתלקים כל המחשבות הטורדות אותו, וכל להבות רעות ותאבות רעות כצלים ומבוטלים. וכל זה על ידי לימוד תורה לשמה מה שאמרנו התקשרות באור אין סוף שבאותיות. והלימוד הזה באמת מביא את האדם שכל הנושא של מחשבות זרות וכל זה במיוחד שאדם לומד זוהר בכוונה הזאת פשוט הוא ממש מזכת את עצמו בצורה מדהימה.
איזה כוונה?
ללמוד תורה לשמה להתקשר לאותיות התורה
סלט משמע.
שנת עולמות נשמות אלוקות. יש לנו את ה... שתי פרימות של לימוד התורה, מבחינת שסר יש
לנו.
אז אני מספיק להתעשר את התורה? לא שווה עבוד? באור אין סוף שבו תהיו. נתיק גם הסבן שלמדנו אתמול. על ידי זה, הלימוד תורה שאדם לומד עצמו קודם כל מיינו, והוא מבטל ממש את כל הנושא. והדברים האלה נהפכים להיות שוליים, כל המחשבות רעות וכל. ומסתלקים כל המחשבות הטורדות אותו, ויכול להוות רעות ותאוות רעות בכלים זוטלים, ויכול להפוך אותם לאור וחיות אלוקית. וכל זה על ידי תורה לשמה, בנועם עליון כן יהיה רצון. מה שמובן בדברי הרב, דיבור יניפה מוחים, שזה מקביל להכנעה, הבדלה והנתקה, כינו ועוד חנוכה נוספת שיש איזה אורות ניצוצים וכלים. עכשיו, זה המושג של אורות ניצוצים וכלים זה מושג שמובן אצל הארי. אצל הבעל שם טוב, הבחינה היא עולמות נשמות אלוקות ודברה. כן שהאלוקות זה בחינת האורות, הנשמות והניצוצים, ועולמות מבחינת הכלים. שזה אמרנו שכל דבר ודבר שאנחנו לוקחים אותו הוא מורכב משלושת הבחינות האלה, עולמות בחינת הכלי עצמו, הנאצל, נשמות למדרגה שממצעת ומחברת בין האלוקות, בין המעציל לנאצל, ואלוקות בחינת המעציל.
כל שלושה כאלה
זה
אותו
מורכב בראשון אחרת? כן. זאת
אומרת,
יש לנו את הבחינה של עיבור יניקה מוחים, שעיבור הבחינה של הכלים יניקה בחינת הנשמות, והמוכים בחינת אלוקות, הכנעה, בחינת העניין של הכלים עצמם, זיקוק הכלים עצמם, הבדלה עצמה זה בחינת הנשמות לברך מצוצות הקדישה שנמצאים בקליפת נוגה, המתקה עצמה זה בחינת האורות, בחינת אלוקות, בחינה אל אלונה. אותו דבר, החלוקה של אורות מצוצים כלים, שזה מובא יותר בעריה החלוקה הזאת, היא מגדילה לזה, ועולמות נשמות אלוקות זה מושג שמובא בבעל שעות אל עצמו, שהרב אומר שבעצם הדברים עצמם מגדילים. ובימי עיבור.
הוא
עשה את
השינוי.
כן. זה ארי, עולמות נשמות אלוקות.
זה הגדרות שונות שבעצם זה אותו דבר?
זה גילוי נוסף, זאת אומרת יש את הבחינה של עיבור יניקה ומפיין שזה בחינה נכונה שמדובר עליה הרבה בארי. הרב עכשיו הביא את כל העניין הזה. הכנעה הבדלה המתקה בעבודת השם עצמו להכניע את היצר הרע של שלוש תקופות התנועות הבדלה בקליפת נוגה להבדיל בין טוב ורע ולהעלות את ניסיצות הקדישה המתקה תקבלת את המשכת הייחוד עצמו והמשכת האור הרב עכשיו יסביר את זה ובידי בימי עיבור לומד כל התורה בכוח ונר דולק ונר דולק על ראשו ומביט מתוך העולם והתקופות מבחינת עיבור ישנו בכל זמן, שמסתלקים החיות והמוחים, ומתגבר החשבות והיסורים וחלשות דעת, ולא נשאר אלא רושם התורה, וזה בחינת העיבור. בחינת העיבור, עיבור שנברח במאימו, יש לו את הבחינה עצמה שלומד את כל התורה, מה שמובן הזה. אותו דבר אדם עצמו, גם בחי, גם כשאדם אחרי שהוא נולד והכל, יש שלבים מסוימים בחיים שמסתלקים ממנו כל המוחים ומה שנשאר לו זה רק מוחים בעיבור. אז מוחים בעיבור זה מציאות מינימלית של אורות שנמצאת בחינת אורות בנפש. זה כשהוא עדיין בעיבור במאי אימו. כל דבר הרב, מה שהרב מביא, למשל הרב מביא לפתת לבוא שערים. הרב מביא שבחינת עיר אנפין, בחינת כל יום חזור לבחינת עיבור. כלומר, מה זה? ראית פעם תינוק שנולד ואחר כך חזר לרחם אמו? לא כל יום דבר. אז הערים עצמם שם לא רק הבנה שאנחנו רואים שהוא חזר, אלא כשאנחנו מדברים על עיבור יש לו מוחין דנאי. כשמדברים על יניקה יש לו נאי חזר. כשמדברים על מוחין בגדלות יש לו גם את החבד. אז אנחנו, כשאנחנו אומרים שזה עיר אנפין, נמצא בבחינת עיבור, זה אומר שעכשיו מה שמאירים בו המוחים זה רק מוחים דנאי אבל לא שהוא חוזר ממש לעיבור אלא הערת המוחים שיש לו עכשיו היא הערת מוחים דנאי זה מה שיש לו עכשיו זה מה שמביא לגבי בית המקדל בדרך כלל יש לנו תמיד מוחים דנאי חגת לא מסתלקים אבל בחורבן בית המקדש היה לרגע אחד סילוק החגת וזה אירנטין היה רק בבחינת נאי בלבד שזה בחינת עיבור הבחינה של העיבור עצמה. עכשיו גם במציאות הזו של העיבור, שאדם נמצא בחשכות, וזה מה שאנחנו מביא פה מצד עבודת השם של האדם עצמו, שמסתלקים החיות והמוחים, ומתגבר החשכות והאיסורים וחלישות דעת, ולא נשאר אלא רושם התורה. כל מה שהוא יודע בתורה, נוסיף בתורה, הכל מסתלט ממנו, יש לו רק הרשימו של התורה, ולזה לעתיד כשיבטל הרב הסיגים, הרב, הרב יולדה יחדיו, ומיתוק האיסורים והחשכות, עכשיו לא, מיתוק האיסורים והחשכות זה בחינת ההכנעה, נכנע באמת בלב אמת, וכל זה מקביל לבחינת העיבור, כי אם היה נכנע רחבעם כעצת הזקנים, היום תהיה לעבד, כמו שאדם יקבל על עצמו את ההכנעה להיות לעבד, למרות שהוא מלך, אם היה מקבל רחבעם על עצמו את הבחינה של העבדות להיות לעבד, אז לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, על ידי הרשע ירובעם המתגאה, ולא גלינו מארצנו, זה אחד לגבי רחבעם. ואילו היה צדקיהו הצדיק, מקבל על עצמו, קיבל הכנעה לפני נבוכדנצר שחית תמיה, ששם ירמיהו הנביא אומר לו שיצא לגולה ויקבל על עצמו גלות, לא נחרבה בית תפארתנו ולא גלינו מארצנו. הכלל, הכנעת אמת מבטלת כל הגזרות רעות ואיסורים. ברגע שיש לאדם הכנעת אמת שמבטל את עצמו לחלוטין, אין שום אפשרות לרע ולאיסורים בכלל לאחוז בו. בטלים ממנו לחלוטין. ושקול כנגד כולם, שאדם בעת צרה יקבל על עצמו הכנעה עצומה בלב אמת, אז יראה פלאו ישועת השם כרפן, הרב ילדה יחדה. הוא הכנעה שכל המטרה של ההכנעה לברר את הסיגים והרע מן האדם בעת עיבור וקטנות. ואז כשיש את ההכנעה נושך הדעת שהוא בחינת משיח בן דוד ובחינתו, ובימי הגלות אמר שהוא בחינת עיבור, עד מתגלה אור התורה ורזים מלאים ונתגבים. מה שלא היה בהתגלות כל כך בזמן המקדש. ובנקל, תכף אני אסגר את זה, ובנקל להשיג השגות רוח הקודש ומראות עליונים כמו לתינוק בימי העיבור שצופה מסוף העולם ועד סופו. תכף אני אסגר את זה. ואחר כך באים ימי הניקה ללמוד תורה לדי היחיד. הרב מסביר שמה שהגמרא מביאה שאחד מבני בבל שעולה מבבל לארץ ישראל שפול כשתיים בארץ ישראל. הוא אומר למה? הוא אומר שכיוון שישראל גלו מארצם, אז בכל מקום שישראל גולים שכינה גולה עינם. אבל מה שגולה עם ישראל זה בחינת הפנימיות של המלכות, זה בחינת השכינה. עכשיו כיוון שהפנימיות היא זה שגולה עם ישראל, והפנימיות עצמה אין בה פגם ואין בה חטא, אנחנו לא פוגמים בה, ממילא היא מהירה ביותר. עכשיו, כשצדיקים בגלות עצמם מתקשרים, הם מתקשרים לאותה בחינה של מלכות. ואז כתוצאה מההתקשרות הזאת והבחינה הזו, אז מאירים רזי דאורייתא ומגיעים לדבקות עצומה. להבדיל מארץ ישראל, שבארץ ישראל בעבודת השם יש לנו גם את העבודה של מלכות החיצוניות, וזה בעצם מה שפחדו המרגלים, כי הם ידעו שהם יבואו לארץ, לא יהיה להם רק את הפנימיות שעל ידה השיגו דור דעה, את כל ההשגות שהשיגו במעמד הרסיני והכל, אלא ידעו שיהיה להם גם את העבודה של התיקון של החיצוניות של המלכות. והתיקון של החיצוניות של המלכות זה עבודה קשה נורא. ועד שאדם לא מתקן את הבחינה הזאת, הוא לא נכנס פנימה. לכן, אחד מבבל שבא לארץ ישראל שווה כשתיים מהבחינה הזאת. יש פנימיות, אבל כדי להשיג את הפנימיות, אדם חייב לתקן את החיצוניות.
בכל אופן, זאת אותה איכות
של
פנימיות
במקדש.
כן.
במקדש עצמה, פנימיות, אין
בשום פגע. אבל לא בזמן בית המקדש.
מה?
לא בזמן
שבית המקדש. בזמן שבית המקדש קיים, אז יש התגלות של הפנימיות פה בארץ.
לא, זה חלק. כשזה מדובר פה שבגלות,
אנחנו עובדים מהגלות, אנחנו עומד. התחושה של ארץ ישראל עצמה היא עצימה מצד העניין שיש בה את הפנימיות ואת החיצוניות. ועבודת השם של האדם, כדי לזכות לבחינה הזו של אוויר עד ארץ ישראל מחכים, צריך לתקן את החיצוניות ומתוך זו להיכנס אל הפנימיות. בוודאי. עוד מה שלא זכינו בעניין בית המקדש, עדיין לא זכינו...
זוהר היה יכול להיכתב בזה?
מה?
זוהר היה יכול להיכתב בזה?
זוהר עצמו נכתב כהכנה לגלות. זה כבר תהליך של גלות, מבחינה של הזוהר
עצמו.
משביע עצמו למרות שזה היה אחרי קורבן בית המקדש. צריך לזכור שאחרי קורבן בית המקדש זה כבר בעצם שלב של גלות.
המתקנות הישראלי הוא יותר לא מתחתקות.
אנחנו מדברים פה מצד ההשגות. האדם עצמו, שבבחינת עיבור כמו תינוק שנמצא במי עינו, שצופה מסוף העולם ועד סופו, זה לא בגלל המעלה שלו, אלא בגלל שהמצב עצמו הוא הבחינה של העיבור עצמה, שזה הבחינה הזו, ובחוץ לארץ הרב מסביר, כיוון שיש לנו את הבחינה של גילוי פנימיות השכינה, פנימיות המלכות, אז יש את האפשרות הזאת להגיע לבחינה הזאת, ובימי הגלות אמר שבחינת עיבור נתגלה אור התורה, וזה גם כן במחשכים מושיבני הבחינה של תלמוד בבלי, שגילוי האור העצום בעצם, שזה גם דרך התלמוד בבלי עצמו. החזרה לארץ איבדה המון מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אנחנו בעצם עומדים בתווך. יצאנו מהעיבור, הגענו לעיניקה, ועוד לא הגענו למוחים בגדלות. עוד לא הגענו למוחים בגדלות. זה
הפשוט.
לא נחשרים, יש לך עבודה בארץ של תיקון עוד בחינה
מסוימת.
לא חסר מה שיש שם, פה יש גם את הפנימיות. אבל אתה, כדי לזכות לפנימיות, צריך לתקן את כל החיצוניות. זה כמו למשל להבדיל אלף אלפי הבדלות. כשאדם יש לו את הילד שלו תינוק, ילד קטן בן חצי שנה, אתה מאכיל אותו, משקל אותו, מגדל אותו, מטפח אותו, רוצה צעצועים, כל מה שהוא רוצה אתה נותן. משפיע לו הכל. הילד גדל, עמד על עומדו, הגיע לגיל 18, התחתן. אמר לו, ידידי, לך תעבוד. אמר לו, אבא, מה, בגיל שנה נתת לי כל מה שרציתי, שאתה עובדה מלכת לעבוד. כל שנה לא היית יכול לעשות כלום מצד עצמך, אז אמרתי לך, עכשיו אתה עומד על עומדך, אתה לא חסיד כלום. זה העניין של לבוא לארץ ישראל. בגלות אנחנו מבחינת עיבור. שאלה תופחת אותנו, שאומרת אלינו, באנו לגדלת, עכשיו גדלת, תתחיל לעבוד. עכשיו נכון שכשאדם מתקן, וזה הסיכון של חיצוניות המלכות לעבודה עצומה, מי שזוכה בעזרת השם מתקן את הבחינה של חיצוניות המלכות, ואחרי זה נכנס לפנימיות, היא נזכה למדרגות עצומות שאין אותן גם בחוץ לארץ. אין אותם בחוץ לארץ, הרי נבואה אי אפשר לקבל בחוץ לארץ. אבל זאת התשימות של נבואה, וזה אי אפשר לקבל אותם בחוץ לארץ. מה? אז זה בחינה שנמצאת בארץ ישראל, כשאדם מגיע לא לעיבור, אלא למוחים לגדלות, לחב"ד. אז בעיבור עצמו יש הערות מסוימות, אבל להגיע לחב"ד עצמה זה בארץ. זה מי מומד, אנחנו תמיד בקטעים
הקשיים.
זה הריא עצמו מבין. הריא כותב שאת כל יש לנו עיבור יניקה, עיבור מוחים. זאת אומרת, יש לנו עיבור כדי לקבל מוחים בגדלות.
מה אתה חושב? אם כן, לקבל איזושהי חוויה לעבודת השם של עיבור. ואז אפשר
להעביר
למוחים, זה לא
יהיה
לבד,
זה לא... זה מה שאנחנו מדבר, שתמיד בעצם יש את התהליך הזה. עיבור מוחים.
מה פה
שהעיבור מוחים? העיבור עצמו זה בעצם התבטלות עצמית. הכל, יש שלבים שאדם פתאום מרגיש את עצמו, הוא עובד בעבודת השם. אדם עובד את השם ומתעלה ומרגיש שהוא בלימוד התורה, מתחזק ומקלקל והכל, ופתאום מגיע לו איזשהו שלב בחיים. הגמרא לא נכנסת והוא רוצה להתפלל כמו שצריך וזה לא הולך לו, שלב שפשוט מחוסר. בשלב הזה עצמו הקומרנו כותב, הדבר הכי חשוב לדעת שזה הניסיון ולחכות, לשרוד כמה שאפשר וכמה שאדם יכול לאחד יוכל, עד שהגיע הפקיקה של האור של ההערה עצמה של המוחים בגדול, ואז התחדשות מחדש. אבל הוא חייב את השלב של החושך הזה של איתי.
אבל אמרת, איזה שינה, כמו העיבור,
שזה
אותו
עיבור
כמו
הראשון, לא? לא, אבל עיבור למוחים בגדלות, אבל זה הסתלקות האורות של התורה.
אותו עיקרון, של מקום, של
ריק. אדם מרגיש את עצמו.
אבל
יש לו רק קצת רשימו ממה שהוא זכר שהוא למד פה ושם.
יש קשר גם לגלות מקום תורה, זה גם אותו רעיון, אפילו שזה בתוך ארץ ישראל עצמה, כי יש השגות יותר טובות, יותר גבוהות מאשר שגולים.
בגלות עצמה, כי התורה מתחת שהתורה עצמה בעצם נמצאת בכל מיני מקומות, ואדם שגולה, גולה עם השכינה, מה שמורים במצב חסד. אני חושב שגולות
פה, גם לבדות
עשרות, הם נכנסו עכשיו למצב חדש, אומרים להם תתחילו לעבוד, כשהוא היה תינוק, אמרו לו בוא נתן לך הכל, עכשיו הוא בדי, והוא רוצה לעבוד, אני מבין בבוס לעבוד.
ופה בארץ הוא אומר, זה הקדושה של הארץ, שכל דבר פה זה צריך לעבור עוד זימון, ועוד זיקוף, ועוד זיקוף, ועוד זיקוף.
זה היה, הרי כל הפחד של המרגלים היה מהדבר הזה. אבל ידעו שהם נכנסו לפה, זה לא גם עדן שהם נמצאים בו.
באמת המטרה של האדם זה לא להישאר כל הזמן בתוך העיבור, זה לא חוכמה, הוא מקבל הכל, המטרה של האדם להוציא לפועל את זה.
עיקר העבודה שלו זה לעבוד, לעמול, בקום צער האגרה. הוא מנסה להשיג השגות רוח הקודש ומורות עליונים כמו לתינוק בימי העיבור.
אתה מוכן לוותר
לכל מה
שיש לו,
כל הבחינה. כי הבחינה היא עצמה היא עניין של העבודה. כמו שהקומן מביא על עצמו במגילת סתרים, הוא כותב שבין שנתיים לחמש הוא היה צופה ברוח הקודש מסוף העולם ועצמו. ורבו עזידי כשעובר היה בא אליו בין שנתיים לחמש ונותן לו שתי מטבעות ומבקש ממנו שיגלה לו עתידו. זה רבו המובהק שהוא מעיד עליו שהוא לא קיבל אותו כרבו מובהק, ככה שהיה ברור לו מעל לכל ספק שיש לו את כל המעלות של הבעל שם טוב. כן? והוא בא לבקש ממנו שיגלה לו עתידו בין שנתיים לחמש.
שבא וכן יבוא אליי לבקש.
בין שנתיים לחמש. בגיל חמש, אז איתי שובר אומר לו עד כאן. עד כאן היה הרוח הקודש. מכאן אתה צריך להתחיל לעבוד קשה.
בגיל שלושים.
אז איבי צ'ובר אמר לקומר לו. אתה צריך לעבוד, בגיל 30 אני מבטיח לך שאני ארגיך את כל המדרגות.
הוא שלל.
כן. לקח ממנו את כל מדרגות רוח הקודש והכל, ונתן לו לעבוד, וכבר נעבד, עבד ועבד. היו לו איסורי תוך הכל.
מה נשאר לו בתוך כל זה? בתוך כל המוחים בגדול. זיכרונות?
זיכרונות. רק אחרי עבודה עצומה שהוא עבד במשך שנים והמון, הוא היה יתם קטן והוא סבל המון רק אחרי כל האיסורים והכל, בא בלימוד, היה לומד באחד, אני לא יודע, בגליציה, כנראה שהמעקור זה קור, הוא מציין את זה ששישה חודשים לא חיממו את החדר, כנראה זה היה איזה הקפאה רצינית שם, כן? וכל זה, עכשיו זה תקופת העבודה, אחרי תקופת העבודה, אז בא הגילוי הגדול. והקומנה כותב על עצמו שתדע לך שבסוף ימיו הוא זכה לכל המדרגות שהיו לו בין שנתיים לחמש, חוץ משתי מדרגות שהוא לא היה מוכן לקבל אותן בגלל המצב של הדוד. זה העבודה וזה הבחינה, תמיד יש את הבחינה של העניין של העיבור עצמו, מה שאדם שכה מסוף עולם.
תחל אדם שהתפגש הוא הגיע למשהו.
תח לאדם שהגיע במבחיר להגיע לזה אבל להגיע לזה הרבה יותר, כשהוא זכה לכל המדרגות זה היה אחרת לגמרי מאשר בין שנתיים לחמש. פה הוא זכה לזה מתוך עבודה והגיע לזה הרבה יותר מזה. זה לא אותו דבר, זה לא לחזור בחזרה אלא זה לגלות את אותם.
זה האמת, הבחינה של בכוח ובפועל שהרב אשכנזי מזכיר, שבקבלה בעצם גם בעל עבודת הקודש מהר"ן גבאי מלובא, בעצם כל ישראל ברגע שהם עמדו במעמד הר סיני, בעצם כולם היו הרי נביאים. כל מי שעמד במעמד הר סיני היה נביא, כל נביא באספקלריה המהירה. אני חושב שבכוח כל אחד מאיתנו הוא נביא. בפועל אדם צריך להוציא את הבחינה הזו מן הכוח על הפועל כדי לזכות את הבחינה הזו ולהקיד לבוא. כל ישראל באמת עברו לאותה מדרגה. אבל בעיקרון, כיוון שהייתה בהם מדרגת הנבואה, ממילא יש להם את הכוח להוציא מהכוח אל הפועל. והבכוח זה לא מציאות שאפשרות, אלא זה מציאות שהייתה קיימת בתכלית השלמות. שאמרנו שהבכוח עצמו בקבלה זה שהדבר נמצא בתיקונו ושלמותו כמו שהוא צריך להיות בעתיד. הוא כבר נמצא בעבר, רק בהווה אדם, בעצם צריך לעבוד ולגלות את אותה מדרגה שלמה. אותו דבר האדם עצמו, ברגע שהוא בעיבור, אז הוא צופה מסוף העולם והצופה. בעצם כל הלימוד שלנו במשך כל ימי חיינו זה לגלות את כל מה שלמדנו בעיבור. הוציא את זה מן הכוח אל הפועל, לגלות את מה שלמדנו בעיבור עצמו. אלא שזה עכשיו, אז זה היה בבחינת חסד, ועכשיו זה בזכות. כשאדם לומד את זה ועמל את זה וחוקר כדי להגיע לזה, אז זה הזכות שלו בעצם. להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, זה בחינת הזכות עצמה.
יש אפשרות כשכל אדם, בכל ביטול
שהוא,
בכל
מרכז שהוא יוכל
להגיע
לדרגות האלה, כל אחד, לפי שורש נשמתו, מסוגל להשיג את כל שורש נשמתו. שורש הנשמה שלו מצוי.
מי שזה כל אדם הוא נמצא,
זה תלוי ברצון של האדם. עיקר העניין בדברים האלה זה הרצון. פעם שיתר לי הרב רבי שוורץ, עשו לו הרב מלמד, הרב זלמן מלמד, הרב נדר לבצל, בכפר הרועם, אז הם היו שם הרב מלמד, הוא למד הרב בכפר הרועם. אז כשהרב נדר התחיל למד את עיקר, בתחילת השנה, שאל מי רוצה להיות ראש ישיבה. הרב מלמד ירים את הינתנית. אז הוא ועוד אחד, שתיים, אתם תהיו ראשי ישיבה. למה? ברגע שיש לאדם רצון מסוים להשיג משהו, הוא יעשה הכל כדי להשיג אותו. ברגע שאין לו שום רצון או שום שאיפה, אז לא. הרצון של האדם פועל ומחזק את האדם כדי להגיע למשהו. ולכן הרב באורות הקודש המון מדבר על העניין שהתשובה האמיתית והעליונה ביותר זה פיתוח הרצון. יותר מאשר עבודה על המידות, שאדם עובד בפרטנות לתקן מידת הכעס, לתקן מידת כל מידה ומידה באופן אישי פרטני, יותר מזה עבודה על חיזוק הרצון.
למה
הרב קוק בורות הקודש. ברגע שיש לאדם את העניין הזה של, של הבחינה של הרצון, זו התשובה העליונה ביותר.
הרצון שידבק
בשם. כן, ידבק בשם. אדם מפתח את הרצון שלו בעצם להגיע לבחינות בעבודת השם, ככל שיש לו את הבחינה הזאת, זה בעצם הכוח המניע שלו.
כמו
שרבי נחמן
כותב שכותב את זה
בגלל כל
הרצון, הכוונה הכי
רצינית שם,
כותב את
זה בגלל
כל הרצון,
מה
הרצון, זה השפע של כל הרצון.
תסביר לי, יהיה לי רצון טוב, זה
עיקר השפע,
כל
הכוונה
המניע. זה העניין של הרצון. והעבודה על הרצון עצמה היא הדבר הכי חשוב. זה לכן אומר, באורות הקודש, הרבה פעמים שאתה לומד אורות הקודש, גם אם אתה לא מבין כל דבר ודבר מאורות הקודש, אבל הפתיחת הפיקים והשאיפות של האדם על ידי לימוד אורות הקודש על עצמו. נעשה סיום של אורות הקודש. גם השמחת
הלב. איפה יש הדרכה לעבודת הרצון? איפה יש הדרכה? שם יש הדרכה לעבוד על הרצון?
כמה פרקים שלמים על העניין של הרצון.
שותן הדרכה, איך לעבוד או מה?
תדבר על הרצון, חשיבות
הרצון.
עכשיו יש את זה... האמת היא שיש את זה גם כן מבחינה מדעית, אבל הם יודעים על העניין הזה של פיתוח הרצון. שבזה בעצם תולים את כל ה... להרים את נושא של רמת ההישגים של אדם, על ידי פיתוח הרצון שלו. שזה שיטה שלמה בהם. אומר שזה ספר שפעם שתביע לקרוא מזה ביופידבק. שם על פתח את הרצון של מה אתה רוצה להיות. וזה מדריכים איך אתה רוצה להיות. פותחים איתך את הרצון, אומרים ברגע שזה, אפשר אתה כבר תעשה לבעלת תילה. הרצון שלך יוליף אותך עד לשם. טוב. זה רצון, קצת פותח את הרצון לביאת המשיח. אז זה דיברנו על העניין הזה של דיבור. אז מתגלה אור התורה ורזים פלאים ונשגבים מה שלא היה בהתגלות כל כך בזמן המקדש, ובנקל להשיג השגות רוח הקודש ומרות עליונים, כמו לתינוק בימי בור, ואחר כך באים ימי העניקה, ללמוד תורה, פינה דדיה ירוויוך בכל עת, תורה לשמה, שהיא פינת שורש המאיר לנשמות, כי אמרנו יש עולמות, נשמות, שזה התורה, והבחינה של התורה עצמה, אמרנו שבחינת הנשמה, בחינת נשמות היא הנקודה שמקשרת בין המעציל לנאצל, אותו דבר הבחינה של התורה, כל העניין של הדבקות שלנו, והקדוש ברוך הוא דרך התורה, שהיא בחינת נשמות, והרב מביא שזה בחינת הקו. אנחנו רואים, יש לנו את החלל, הקו עצמו הוא בחינת התורה עצמה, תורה לשמה, שורש המיר לנשמות, ואז צריך הבדלה. כשאדם מתחיל לעשות בתורה עצמה בחינת הנשמות, צריך להבדיל בין סם חיים לסם המוות. כי בכל עוד יש בחינות נוגבה, כטעם נשה ביטו את לבבות, זאת אומרת, בתורה עצמה היא כוללת בתוכה את צד הנקבה שבה, שבחינת נשה ביטו את לבבות, ובחינת הזכר, בחינת סם חיים וסם המוות. ואדם עצמו בלימוד תורה לשמה צריך לברר בין סם החיים לסם המוות שבתורה עצמה, כנודע ממרן הריבשתו, וזאת התורה, לכוון לעלות כל כפי תתוון, זאת שיש לנו את האות א' ותו, והשבע מידות אתם נראה, לכוון לעלות כל התוון מתו עד א', מה אופסינה של א', פלא עליון, וכל זה לאור זין, אור זרוע לצד צינור הימני, שבבחינת היסוד יש לנו בחינות צינור הימני וצינור השמאלי. בחינת צינור השמאלי הוא מוציא את המותרות, מה? חטא וחטא. הוא מוציא את המותרות שזה בני חטא, שירת המלכים, ויש לנו צינור הימני שבו יוצא בחינת הזרע שזה הטוב בלבד. אור זרוע לצדיק, וכל העניין הוא לברר בין זה לזה כשקליפת השום היא זו שמפרידה בין הטוב לבין הרע של קליפת נוגה. והעניין כי כל מעשה בראשית אין דבר קטון, אין דבר גדול, נברא על ידי אותיות, ועל ידי פגם ירדו נשמות קדושות שהן אותיות הקודש ממקום חיותן אל מקום הקליפות, ומתלבשו בכמה לבושים חומריים, דומם, צומע, חי, מדבר רע ומדבר טוב. אז גם בדיבור וכל דבר בעצם יש לנו את הטוב שבו ואת הרע שבו. ובתיקון מעשה האדם זה לימוד לשמה, מה פירוש לשמה? אמרנו לשם האות בעצמה, כי אמרנו שהאות עצמה היא אות מפולה ודוממת שצריך להחיות אותה ולקשר אותה בשורשה, היינו לשם האות בעצמה להעלות את האותיות שנפלו בעמקי הקליפות, וכל זה על ידי שלומד בדבקות באהבה ויראה. אמרנו שהבחינה של אהבה ויראה היא בחינת יודקי חוכמה ובינה וחיות אלוקות, ועל ידי החיות בקדושה מסלק את החיות מן הקליפה ומבדיל בין טוב לרע, ואז מעלה האותיות והלשמות מעמקי הקליפות עד למעלה למעלה. והנה עוד שנפלה בקליפה, ותלו בזה עוד כמה בריות ודברים הרבה, וזה בחינת כמעט נפלאות מתורתך. זאת אומרת, נפלאות זה נפלה עוד מתורתך, שאותיות התורה עצמם נפלו למטה בתוך הקליפות, והוא מעלה את הכל לשורש האותיות, לשורש הקדושה, ומעלה כמה אלפים ורבבות עניינים התלויים בזה הרבה. וזה, מי שלומד בצורה הזאת, זוכה לדברים הרבה, כיוון שמעלה כל המדרגות ועניינים ששורש בריאתן מזה האות עד למעלה לשורשן. אז זוכה בהם אף בגשמיות. זאת אומרת, אדם ברגע שהוא לומד תורה לשמה, וזה תמיד הקומר מחוזר על זה, אדם שלומד תורה לשמה, יש לו את היכולת להשפיע עד המציאות הגשמית למטה. כמו שאמרנו בעניין הזה של הברכה, שהקדוש ברוך הוא, והיה אם שמוע תשמעו ונתתי בשבילכם ואיתם יורים מלכות ואחלת את כל הבחינה הגשמית. זאת אומרת שההופעה של הברכה, כשהלימוד תורה לשמה, צריכה להופיע עד המציאות הגשמית למטה. מה?
בארץ.
כן. כי העבודה העיקר, העבודה בארץ ובחיצוניות. כן? זוכר בערב בגשמיות כזב וזהב ובתים, כל אחד לפי עניינו. ויש בקרקעות כטעם אוהב אדמה, כן? היה שאלה בחינה הזאת לשורשה, זאת אומרת, את הבחינה של האדמה אלא לשורשה, והסימן של תורה לשמה, איך אדם יודע אם הוא לומד תורה לשמה או לא לשמה? אמר הרמב"ן, כשמתמלא אהבה ויראה ומוחין, דבקות נועם זיו השכינה,
אז סימן שעלה לרצון. כן? ברגע שהאדם מרגיש בבקות עצומה וקדוש ברוך הוא על ידי תורה ועל ידי ושמחה עצומה בלימוד, זה סימן שעלה לרצון.
תורה פנימית היא משנה אותו,
ברגע שאדם לומד תורה נפלא, מרגיש קדושה עצומה ודבקות עצומה, שמחה עצומה. ולפעמים צריך לרד כדי לעלות כתם, קבעת עיתים לתורה. ביום הרן הריבשתו, מאמר קפה עליהם ההר, ללמד שאף בעת שמסתלק החיות והתורה, והתורה הוא עליו למסע כבד, אם כל זו יקבל על עצמו עול תורה, כהי תורה דייבין אלי עול בקדמיתא, בגין לאף כמיני תב לאלמה, אז גם דברים שאדם לא כל כך אוהב ללמוד אותם, כמו גמרא ודברים מסוימים שקשה להם, קשה לאדם בזמנים מסוימים ללמוד אותם, אדם צריך לקחות את עצמו כשור לעול וכשמור למסע, בהתחלה, אחרי מזה יצא מזה המון טוב. התורה עצמה, הלימוד עצמו של הגמרא, יהיה לו מזה שמחה עצומה. והיא לא קביל עליה, לא אביד מבין, ועול מלכות שמיים ויראה הוא העיקר. כי אינו בן חורין להיבטל, ואדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא מסוגל ללמוד, אני לא יכול ללמוד, אלא הוא חייב לקבל על עצמו עול. רק יעשה בעל כורחו, ויקבע ויגוזול עיתים לתורה. גם אדם שעובד, ולכאורה אין לו זמן, שיהיה גנב. יש לו חצי שעה פה, יגנוב, ייקח ספר, ילמד. בערב יגנוב עוד שעה, יגיד, אני צריך ללכת להביא משהו, ילך לחברותה, ילמד איתו. בצהריים, כי צריך לקבל איזה צ'ק ממישהו, טוב, רק תלך תביא אותו, ילך עם חברות האימן. אדם יגזול לעצמו בזמנים לתורה. גם שאין לו, יגזול. כמו מי שכופין אותו בעל כוחו, והוא דרך טוב לאיש הישראלי, שלא יבטל מתורה ותפילה, אף באמת עתיד וחושב. ומכל מקום עושה מעשה, ומה היתרון? גם שאין פה את ההערה העצומה בתוך האותיות ובתוך המעשים שהוא עושה, אבל כיוון שהוא לומד, גם כשהאותיות האלה עצמם הם חשוכים ואין בהם את האור, כשהוא יגיע למצב של לימוד תורה לשמה, את כל מה שהוא למד הוא יעלה את הכל למעלה. אבל אם אדם יגיד עכשיו אני במוחין דקטנות, אני לא מסוגל ללמוד, לא מסוגל להתקלל, לא יעשה כלום, כשיגיעו המוחין בגדלות, לא יהיה לו מה לעלות. ואז כל אותם הימים שהלכו ככה בלי כלום, הם בעצם ימים שהלכו... מה? הכל מעלה, הכל מעלה על ידי מוכן בגדלות, כשאבי מוכן בגדלות, הוא זכה להעלות את הכל למעלה. וזה מה שהרב קוק אותו גם כן בעולת ראייה, לגבי עניין של תפילה. גם כשאדם מתפלל, הוא לא מרגיש את ההערה עצמה, לא את התפילות, הוא מתפלל את המילים הפשוטים של התפילה. יבוא יום ותפילה אחת הטובה, תעלה את כל התפילות שנעצרו בעולם הגלגלים, תעלה אותם מעל שמיים, תקדם. נעלה אותם למעלה.
כן,
זה לא קובילות, קובילות. נעלה אותם למעלה, את הכל. וזו החשיבות שגם הקטנות עצמו לקבל עליו עול וללמוד. שלא יבטל מתורה ותפילה בימי הקטנות והחושר, ומכל מקום עושה מעשה ונקרא עבד, וכמעט שפתיו, אבל מעשה קטן כי טוב חסדך, זו החסד שעשית הילדים טוב מחיים סתקי שפינוך בשפתיים באלמה, שלכאורה אין את הנשמה בתור מעבר לזה, אלא רק הכמעט שפתיים בדיבור כבעלמה, גם זה לשפל כמוני חסד גדול. ואחר כך ביקש דוד המלך, יהי רצון שאזכה, כן אברכך בחיה, עם חיות אלוקות, כמו חלב ודשן תשבע נפשי, אימתי תאוות ליבו נתת לו, בזמן וארס את שפתיו בעלמה נתת, אבל אותן הולכים בגדלות, שרוצים רק לעבוד את השם בגדלות ובהערות עצומות, לא יזכו לעולם לאור הטוב והחיים. אבל הולך בהדרגה, הכנעה, הבדלה, שהוא מכניע את יצרו, שהוא עובד גם בבחינה של הכנעה, ואחר כך הבדלה, אז בא לבחינת המתקה, מתוקים, מדבש ונופת סופים, עיל ונפיק ולא בר, ובבר לבר. זה נדבר על דבר השם. כולל כל התורה והמצוות, רוצה לומר התשובה והתפילה והייחודים והמתקת הדינים בעמוד קופלנת ג' פסקה כפתת. כי המצווה הזאת כולל כל התורה והמצוות, זה לומר מצוות התשובה והתפילה והייחודים והמתקת הדינים ולפרוט הקליפות ולייחד האורות להמשיך המוחים, היא לא נפלט, אינו דבר מופרש ומוגדל ממך, לא בשמיים, שתכוון הכוונות בשמיים ממה להמשיך שפע ולייחד האורות, ולא מעבר לים, נלך לעמקי הקליפות, לעלות על שמות וניצוצים. כל זהו בך, שתחריף המידות הרעות והתאוות הרעות של נפשך, ותכניע הכל תחת הנשמה שבך, בזה אתה קורט ומשביט הקליפות. כן? אתה בעצם מביא, זה מה שבעצם הרב הוא גם כמביא דברות הקודש, בעצם עיקר העבודה זה לא שאדם מתקן את העולמות העליונים, הוא מתקן את עצמו. כשהוא מתקן את העולם הקטן הזה כמו שצריך, ממילא נתקנים כל העולמות כולם וגם בכל הבחינות ששאתם מקשורים אליו. אבל עיקר העבודה בתוך האדם בתוכו. שהוא מתקן את המידות הרעות שבו, תאוות רעות, תכניע הכל תחת הנשמה, בזה אתה קורט ומשבית הקליפות, ושתזכף אותך שתהיה ראוי להשראת השכינה, להמשיך עליך אור נועם זיו השכינה. שתעשה היחוד בך בעצמך, בפיך ובלבבך, אז קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך, אז ממילא נעשה היחוד למעלה. והוא שורש שהכל תלוי בו. וזה לכן אדם לא צריך לחפש גדולות ונצורות, אלא קודם כל בראש ובראשונה לעבוד על עצמו, לתקן את עצמו, ולפי המידה של הקדושה שלו והרוחניות שיש בתוכו, לפי זה היחס של מה שהוא פועל בעולמות עליונים. כמו שהרשב"י אמר, הארי מביא בשאר מאמרי רשב"י, כל אדם ואדם לפי מידה שהוא רשום, זאת אומרת, לפי מה שהוא זוכה לזכר את עצמו, כך יש לו יכולת והשפעה בעולמות עליונים, מכוח זה שבתוכו הדברים עצמם עושים את הרושם. אז ממילא נעשה יחיד מלמעלה, והוא שורש הכל תלוי בו. כלל גדול בתורה ועבודה. לכלול את עצמו ונפשו ואורכו ונשמתו באותיות ובמעשים הטובים. זאת אומרת, לא רק בלימוד תורה ובבית תפילה, אלא גם כשהוא עושה מעשים, כשהוא עושה מעשים טובים, כשהוא עושה מצווה, גם כן לעשות את ההכללה שלו כשהוא חושנה באותו מעשה שהוא עושה. אז ממילא נעשה ייחוד למעלה, והכל, כל הכוונה שלו בעשיית המצווה לשם אל עולם, כל זה ביסודי מרן הרי ואשכרה.
איך תוצאות
במעשה? במעשה עצמו לא באותיות. במעשה עצמו גם כן מורכב מצווה. תלוי מה המצווה עצמה, היא מורכבת בכל מציאות. יש לה שם. שם של הדבר, זה נקרא
אותי.
אדם אוכל אורז. עכשיו כבר אני מבין. אני מדבר בבחינה של הניסוצות הקדושה של הדבר עצמו לעלות אותי. לקשר את נשמתו, שזה כולל נקשת השבה, בעולמות שבדבר, שמתקשרים בנשמות שבדבר, באלוקות שבדבר, ואור הסוף שמתגלה בבחינה הזו. להמשיך אור אינסוף זיו השכינה, כתר שם טוב, לפינה הזו, לבך בשלושה עליון, לדבק את נפשו ונפש כל חיים בשלושה עליון. וכל זה במחשבה.
בתוכו
לעשות הכל בגדול. צריך מאוד להיזהר עם הניתוק לצד ההפוך. שאדם חושב שהוא מתקן למעלה, בעיקר עבודה למעלה, ואת עצמו הוא שכח. יכול לתקן כל מיני זה, אבל את עצמו הוא שכח לתקן.
פשוט
ראש בעצם,
אני
רוצה לעשות
באמת בחצי גבולי של בית חלחה. פשוט אתה מתבונן, בכל העבודה. דבר שקשה מאוד לשמוע, אתה רואה, אבל אדם, וכן מורה לפרטים כל מה, דבר שמתחתנו, את הביטולה יש לה, בעצם מורה לך, והנה פה אני חדש, ואני חדש, אתה מבוטל לחלוטין, ויותר מזה, כל התפקוד שכל המציאות כולה, כן עובר דרך האני שלך, ואני אחר, לא אני הבן אדם, אלא כל מי שאתה אמור פה לחדש, כי כל העבודה פה, שבדי לא ברגע שבן אדם יצא להיות, עובד עצמו כל כך חזק, ואני מכיר את עצמו להכור, הוא הופך להיות מצב של כלי. אבל זה יותר מכלי, זה קצת קשה להגיד, זה מוביל קצת, להגיד. מי שאין לו כלים, בוא נגיד, להבין את הדבר הזה, יכול להזדעזע. אבל אני לא, מה? וכאילו כל הניתוק בין בורא לנאצן וזה וזה, ממש יש פה המשכה, ואז מי שמכיר את החסידות הזו לא מבין.
יש צדיקים שלהם, מה זה צדיקים? התיאורים וההפלאות, גם בזוהר מופיע הרבה שיבוכים, ושבחות לצדיק, הם נעופים קצת, אתה אומר, האוזניים קצת נשרפים למי שלא רגיל בדיבורים. בעצם זה, זה ככה ממש, מי שממש הגיע למצב כזה, אז זה אלוקות. זה אדם
לא אלוקות.
לא, הוא לא אלוקים, ודאי שלא, ודאי שהוא לא אלוקות, אבל האדם עצמו הוא התעלה למדרגה. הוא עדיין בן אדם, נכון, אבל זה
כבר
משהו ברמה...
אבל שוב, ההדגשה של
רק... אבל שזה בן אדם הכי איך שזה צריך להיות, ככה צריך להיות הבן אדם, זה המטרה
הראשונית. ההדגשה של הרב פה שאדם לא צריך לחפש את הקדושה לא למעלה ולא למטה. לחפש את הקדושה בתוך עצמו. לעבוד על עצמו ככל שהוא עצמו יהיה יותר מושלם, הוא ישלים באותו יחס גם בעולמות עליונים, וגם כנראה את הנקיצות של הקדושה שצריך לברך. זה דבר שהוא מאוד חשוב. הרבה פעמים אדם חושב שהוא מייחד עולמו וכדומה, אבל את העמידות הפשוטות של התיקון העצמי שלו, הזיכוך העצמי, הוא לא עושה. תארי בשעה רוח הקודש, הרבה מהייחודים זה זיכוך הנפש, אל תתן להם על הנפש. עיקר העבודה של הייחודים של הארי בשעה רוח הקודש, זה קודם כל הזיכוך של הנפש של האדם. הפעה שלו, מישהו מביא שם הזיכוך הנפש, דור הניתוקים שקשורים אליו.
הרגע שהוא
תקן,
אז
בעצם
כל
מי שיש בו דעה, כאילו נמנה בית המקדש בימה. זאת אומרת, ברגע שהוא תקן את הדעת, הוא מתקן את הדעת שלו.
ברמה
פרטית כל כך. באופן האישי, יש את הכללות ישראל, שזה משך בן דוד. יש באופן אישי כל אחד ואחד מצד עצמו. ברגע שהוא מגיע לבחינת שער חמישים, זה בחינת נשים.
שמעתי שאתה רואה.
דע שבדורות הראשונים היו יכולים להשיג שלמות נפשם להתלהב בזיכוך רב ובקדושה להמשיך על עצמם לא עמזיב אור השכינה באור עליון וצח בדבקות ועירה ואהבה והכל על ידי פשטות התורה תורה שבעל פה בחינת הנגלה. זה בדורות הראשונים. אבל בדור הזה, שהוא בחינת תקוות משדה משיכה, שערה גובר ומתנשא, בחוץ פעיב, כן? כמו שאמר מרן על זמנו, שהחוצפה והרה גובר מכל שכנתה בדורות גרועים וחוקים משורש עליון, כל שכן אצלנו. ועכשיו גובר במני אדם כבר גבוה, וכד עיד בעלמא ערב רב נחתים סמך מן ונחש, נתגש מבון, והיא תמרון בגלות הבטרה עלה את עבודה זרה בערב רב, כמה נשתקף לאום, הוא עצמו מאמר מרן הריבשטוב, שיורדת איזה נשמה קדושה לעולם, שבוודאי בדבקותו ואהבתו ותורתו, יחזיר כל העולם לטוב, וטוען היצר הרע, אם כן שאתה מביא נשמה כזאת לעולם, על מה שב של יצר הרע ברעת. אומרת לכאורה סתם נברא, יצר רענו, הוא לא יכול למלות את תפקידו כמחירה, והייתה תשובה כל בני אדם, הכל נמצא בבני אדם. כמו שיש יצר טוב ויצר המלאכים כן בבני אדם, נברא כנגדו אדם בלי יעל מערב רב. זאת אומרת, כנגד הצדיק יש אדם בלי יעל מערב רב שסמך מה מתגשים בו, מתגשם בו, והוא מרע בכל הרעות לצדיק, הוא מדבר עליו כל הרעות, שלא היה במחשבתו אפילו בגלגול העבר. ומעטה בחירה חופשית, כן? שאדם יכול לנטות או לצדיק הזה או לזה שהתגשם בסמך מן, ומי יגן עלינו מן הקליפות הרעות המחשיכים אור הסדה שכל, ועל ידי נגלות התורה אי אפשר בדור הזה כזה בין פנים להלהיב כל כך נפש המשכלת בדביקה וחשיקה שהרב המקטרגים הרוחניים מתגברים, ולא עוד אלא שהם מקבשים בגשמיות בערב רב שהם הרבים, ומושל וגובר אפיקוס ותומינות ושנאת חינם ולשון הרע, וכל מישהו חצוב ביותר, גובר ביותר,
ולולא מתיקות הריבות נועם זיו לשון הזוהר והתיקונים וכתבי מרן המאירים לנפש המשכלת ומיישבין הדעת משמחת הלב ומשמחת הלב ומאירת עיניים, לא היה באפשרות להעיר מרוב הצרות וחלישות דעת, מרשעים המינים והפיקורסים, ולכן החי תאמור אור הגמיד ומתיקות שיש בזוהר הקדוש המאיר לנפש, עד שמרוב אור תקבל על עצמך כל הרעות וצרות ואיסורים ולא יתחלש דעתך. ולא תיפול ממדרגתך ותתעלה למעלה למעלה עד רום המעלות, חזק, חזק, חזק ואמץ. שלוש פעמים חזק וגימטריה משה, לא תירא ולא תפחד. זה מה שהרב מביא, שגם הרב קוק דורות הקודש מביא את העניין הזה, שבדורות שלנו, כיוון שחיפה כל כך גוברת, וגם ההטעיה שמתאים את בני אדם, מה באמת הדרך הנכונה בעבודת השם, אי אפשר באמת לעמוד על הדרך השם האמיתית ולזה, בלי לימוד רזים דאורייתא. אי אפשר להתגבר על הקליפה בדור שלנו בלי רזים דאורייתא. רזים דאורייתא מאיר לנפש מיישב אותה, שיש לאדם על ידי לימוד רזים דאורייתא דבקות בשם, והוא לא נוטה אחרי הרע. כלומר, אני כותב בעיקרון, כל אדם ואדם הולך לפי שורשו. זאת אומרת, אם אדם לא זיקח את עצמו, בכל מקרה הוא ירדוף אחרי הערב רע, ושם הוא ירגיש ששם האמת האמיתית. אם אדם זיקח את עצמו, אז הוא ילך לדרך השם, זיקח את העמידות שלו בעבודת השם. כל זמן שיש בו איזשהו צד של רע, הוא נמשך אל הרע. יש בו טוב, הוא נמשך אל הטוב. ואדם צריך הרבה לזכך את עצמו, בעיקר על ידי לימוד הזוהר ורזים דאורייתא, כדי שלא יימשך אחרי הרע. הרע מביא זה הבחינה של עץ הדעת טוב הרע, שיש אחריו הרבה משיכה. מרעד הרבה, הרוב נמשכים אחריו. בגלל שבעץ הדעת נאמר, עץ הדעת נחמד להשכיל. וזה נעימות מסוימת של עבודת השכל והשכלה. שומע הרצאה רצינית את המתרשם העומד. אבל לעומת זאת, הוא כותב הרב שבחינת תורה ובמיוחד רזים דאורייתא נאמר על משה רבנו כבד פה וכבד לשון. קשה להם להסביר את הדברים ולהראות את האמת של הדברים. לאלה שעוסקים ברזים דאורייתא, השפה שלהם היא הרבה פשוטה מאשר השפה הפילוסופית שמצוצחת ונעימה. ואוכל כבד לשון. מי אומר על הרזים איתו משה?
לא, זה
בקושב,
אני
אוהב שבא ישב שם, משה לא הבין את ה... זה עניין של תורה שבעתה, תורה שבצע, אבל זה אורי כזה, משה רבן.
שלא הבין את הדיגל.
זה דבר אחר. בעיקרון, רזים דאורי כאן דרך משה רבנו בלבן.
אז זה...
קשה לי להסביר, הרב קוק כותב דורות הקודש שהפה נעלם מלפרש את הדברים ולהסביר אותם. לפעמים הוא כותב שזה בגלל העניין של כמו שהארי מביא, שהארי כשהוא היה לומד הכל היה הרי בהשגה, אז מגודל עוצמת האור כל מה שהוא לומד בשעה זה לימוד של 70 שנה, והיה קשה לו לצמצם את הדברים ולהביא אותם לידי ביטוי מושלם. אני צריך לצמצם טיפים טיפים להוריד כדי לגלות משהו לתלמידים. אבל הוא אומר, מבחינת משה רבנו, מגודל האור שהיה מתגלה אליו, היה קשה לו לבטא את הדברים בתנפיתים כאילו. לפי היכולת של המקבלים.
אז אני מוזכר את זה כבר בהתחלה, כי משה רבנו כבר בהתחלה,
בגילות הראשונה כבר כבר
תהיה כבר לשם. כשמשה רבנו הגיע לגילוי האלוקי בסנה, כבר הוא היה מקבל גדול.
מה
אחר כך? לא, הם יחד ייחודיים, הכל. המצרו רק בשם המפורש, כנראה שאדם הזה שם המפורש. לא? גם דמיינים את משה כאילו הוא פשוט לא ידע כלום ורק...
רואה עצון.
רואה עצון. הוא היה מלך, ואיזה עצון. הגיע לסגות עצומות, לא איזה מישהו שפתאום נקלו על המשמע.
הוא למד, היה בית פרעה.
בית פרעה, כן, כן.
זה המקום הכי טוב.
המון חוכמות מזה, זה המשמע. כן, וראוי לקבוע, עצמו ללמוד 5 דפים בזוהר בכל יום. הוא מדבר פה על 5 דפים בזוהר, זה בזוהר המקורי. שם הזוהר עם ציון דפים למעלה?
זה
הדפים. זה, זה. לא, לא, זה, כן, בזה יש את הדפים? למעלה? חמש דפים שהר"ן מדפר פה, זה יוצא 20 דפים בדפים הגדולים האלה. חמש דפים זה יוצא בעצם 20 עמודים. אז אמרנו 20 עמודים, בוודאי, 20 עמודים. 20 עמודים ביום בעזרת השם. זה אותו דבר כמו...
זה ביטרן.
זה אותו דבר כמו עם
התרגום. כן, רק שזה יותר גדול אותו.
זה אותו דבר כמו עם התרגום. 20 עמודים עם הדרכון, כל יום.
עד אני רבה של הבנה על הזמן.
אתה בפעם הראשונה תבין 10%, בפעם השנייה שתעשה סיום זו הפעם
אחרי
10%, פעם שנייה 20%, פעם שלישית 30%, בפעם העשירית בעזרת השם תדע 100%
חזרה.
איך אפשר? לא להיכנס לסודות, לסודיות. אחר כך תתחיל לפתוח, אחרי שתעשה סיום 10 פעמים זוהר, תתחיל ללמוד את הזוהר עם המפרשים. ואז כשתעשה 10 פעמים, אז הרבה דברים יתגלו לך גם מאליו בתוך הלב לבן, בלי המפרשים.
עשר פעמים, עשר פעמים,
עשר שנים. 20 עמודים, וכל בין 4-6 חודשים, סיום זוהר. אם אדם שומר, 20 עמודים זה הולך שעה, לא יותר מזה. שעה כל חצי שנה אדם אמור לסיים זוהר.
רגע, זה שישי שבת
גם?
מה?
גם שישי שבת.
אז יש
13
שנה.
שישי שבת
לא ניתן. בעיקרון, 20 עמודים, חצי שנה גמרון כזו. לא בשנה.
למה אני חושב דווקא 5 דקות? כמה
דקות?
לא, יש זה עם מה?
אוקיי,
זהו. יש לך חסבים. כן, אז גם אז קומר השנתן לחולה, זה גם כן היה 5 דקות, לא?
לא,
מה?
אז זה, לדעתי זה באמת לא בשמיים, זה רק עניין של השקעה של זמן. זה אומר, אם אדם יושב 60 דקות, הוא מספיק 20 דפים. אם הוא יושב 45 דקות, הוא מספיק 15 דפים. אם וכן הלאה.
עמודים.
עמודים, אני צריך לדבר על דפים, על דפים, אני מכוון עמודים. זה עניין של השקעה בזמן. מי שמשקיע את הזמן, אין לו שום בעיה להגיע ל-20 עמודים ביום, כל חצי שנה לעשות סיום. יש אפילו כאלה שכל 3 חודשים עושים סיום.
זה משקיעים יותר משעה.
כל 3 חודשים עושה סיום את זה. זה לא בשמיים, זה עניין של התמדה. ראוי לקבוע עצמו ללמוד 5 דפים בזוהר בכל יום, והוא תועלת גדול ותיקון גדול לנפש, להעירה ולזכה ולתקנה ולחלות קוצי מידות רעות ותאוות רעות.
אין יתרון לתיקוני הזוהר על הזוהר בדבר הזה?
כשאנחנו אומרים תיקוני זוהר וזוהר, תיקוני
שלנו.
זה באמת מה שהרב אומר פה, העניין הזה של תיקון המידות הרעות והתיקור, אין דבר באמת שמשתווה לאלימות כבר בצורה הזאת. כל השם שם נראה לך כמו זה משחק ילדים של גנון, ממש כל השטויות של המשחקי כבוד ואירורים וכל זה, אפשר לומר כמעט שאין לאדם אירורים בכלל, פשוט בלי גישים בזמן. אדם עושה 3 פעמים סיום זוהר, הוא כבר רואה זה עין בעין. שנה וחצי, מה? עבודה שנה וחצי.
אמן, 3 שעות וזה גם חצי שנה.
אה?
תחבוגים ליפטים חיים היום, בדבר, אם זה יותר 3 דקות.
החיים שלנו זה לא חצי שנה, אנחנו חיים על 120 שנים.
אמן, זה לא זאת אומרת שהם חושבים שרק עוד את העבודה.
אדם שהיה, הייתה, מה שקורה בדברים האלה זה עניין, כשיש לאדם שאיפה להגיע למה שהוא יגיע, אבל אם הוא תן לו את המגמה. אם אתם למשל אנחנו מדברים ודיברנו על העניין הזה של לעשות את העניין הזה של לימוד הזוהר בגרסה כדי לסיים את הזוהר פעם בשנה בדיעבד של בדיעבד פעם בשנה. כן? לקחנו את כל האפשרויות שאדם גם כן עם חלילה וחס 55% עם הזמן לא לימד גם כן יעשה סיום פעם בשנה. אז זה עבודה, אבל אדם צריך שתהיה לו את המגמה. ברגע שהוא יודע, אני בעזרת השם, סוף השנה צריך לעשות סיום. זה במקרה הגרוע. במקרה היותר טוב, חצי שנה. במקרה עוד יותר טוב, תוך 3 חודשים. אז אם יש לי את השאיפה הזאת בראש, אז הוא תעשי את זה. איפה שהוא הולך, הוא יודע. הוא הולך לחתונה והוא לא הספיק, הוא יקח את הספר זוהר, ועד שעשו את החופה הוא ילמד זוהר, והוא נוסע למשפחה של אשתו, ואשתו אמא שלך רוצה אותה, תדברי איתה, והוא נמשך בזוהר. וכן הלאה, יגנוב זמן עד שבעזרת השם יגיע לזה. אבל אם אדם יחפש רק לצאת איתה ידי חובה, ישבתי כ-60 דקות וגמרתי, אז 5 דקות על השפיעה, ו5 דקות על ההפסקה, 5 דקות על הזה, זה כבר לא יגיע. זה חבל, כי אפשר לעשות את זה, ואחרי שזה בא, אז רואים באמת את ההשפעה. רואים גם כן שהלימוד אחר כך הוא גם יותר משמח. בהתחלה הגרסה של הזוהר היא קשה. אתה עדיין לא בכוח העניינים, אתה לא מרגיש באמת את הקדישה הפנימית והכל. אבל עם הזמן כשנכנס את הקדישה, אז אדם בעצמו ירוק ללמוד את זה. רק צריך לעבור את כל גן עדן, יש לו חרב המתהפכת בפתח הגן. שלא רוצים שכל אחד ייכנס לגן. בוא לפה תשתה, בוא תשב פה, בוא פה, בוא פה, אל תיכנס. אז הוא עומד בפתח, לא נשמע. אני צריך לקפות. סדר הלימוד. זה לגבי לימוד הזוהר, כן? אז אמרנו שזה לחלות קוצים, מידות רעות ותאוות רעות, לזכות בנועם השם, והוא מרפא ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש. והרב כותב שעל ידי תיקוני זוהר, האדם מתקן את כל החטאים שלו בכל הגלגולים. על ידי לימוד הזוהר ותיקוני זוהר, את כל מה שהוא חטא בכל הגלגולים שהוא חטא, על ידי זה הוא מתקן.
יש מתיקוני זוהר, כל תיקון הוא כנגד שהוא
יהיה... הקומן הכותב שכל תיקון בזוהר הוא כנגד איזשהו ייחוד שהארי נתן לתיקון הנפש, והוא מקביל, יש לו... יש בייחודים של הקומן, אז הוא גם מביא כל ייחוד, איזה תיקון מתאים לו בתיקוני הזוהר. הוא מתייחס את הייחוד הזה ותלמד את התיקון הזה. הוא עושה את שתי התכונות האלה, מעניין בהרבה ייחודים
בזה,
אז הוא מביא, איך הוא רוצה לעשות את זה, דיברנו שאני מוציא בעזרת השם את ה... לעשות את הייחודים שהקומן מביא על שמע ישראל. על כל פנים, העניין הזה עצמו מביא, וכן נתן מרן הארי תיקון לבעל תשובה, שהוא אמר 5 דפים זוהר או תיקונים בכל יום. וכן נהג מורי ורבי דודי הקדוש מהרב רבי צבי. היו לומדים 5 דפים כל יום. זה מצד לימוד הזוהר, סדר הלימוד. ללמוד בכל יום גמרא ומשניות וזוהר להשביע נפשו בסוד השמחות, כנך. ומשניות יהיה רגיל על פיך בכל יכולתך. אף בעל הבית מוטל עליו שיזכיר לעצמו מלמד ללמוד משניות. כל אדם בעל הבית שעובד והכל, ייקח מישהו ישלם לו הכסף, ייקח שלמד את המשניות, עד שיהיה רגיל בהם כמו באשרי. ואם אינו ברח יקלל, יהיה מתמחי התורה. זאת אומרת, בעיקרון, אתה צריך להשקיע שעה ביום ללימוד משניות. שעה ביום ללמוד את המשניות, גם בלימוד עצמו ממש את זה, וגם בחזרות. עושות הרבה חזרות. שעה ביום משניות, שעות הערב, וגם זה ששעות בערב, זה זמן טוב למשניות. מה?
עד שאני ארדם.
כן, אז הוא אומר, עד שיהיה רגיל...
עד שאתה קומר לה, יש 58 שעות ביום. שעה לפה, שעה לפה,
סגולה להאריך את היום.
אני פעם עשיתי חשבון השעות שיש לאדם ביום. כמה נורמלי להברך ללמוד שעות ביום, בתור אברך. 12 שעות. 12 שעות לימוד ביום סביר. 8 שעות לישון, 4 שעות לאכול ולהיות עם המשפחה. 8 שעות לישון ו4 שעות...
רגילות וזה.
בארבע שעות תכנית, 12 שעות, אם אדם לוקח אותן, שעה זוהר, שעה משניות, שעה כתבי הארי. שעתיים תפילות. אנחנו מדברים על 12 שעות תפילות. שעה זוהר, שעה משניות, שעה זוהר, שעה כתבי הארי. שש שעות גמרא, שתי סדרים, כן? שעה מקרא.
מקרא?
תנ"ך. תנ"ך שעה שלמה, עם פירוש. כמה זה יוצא? 1, 2, 3, 4, זה ביחד 10 שעות.
תומר דבורה ו... תומר דבורה. תומר דבורה ואורות
הקודש.
זה כל אחד 20 דקות, אבל ש... אז שחר, כל הסיפור הזה זה 10 שעות. שחר עוד שעתיים. אדם באמת ייקח את עצמו, אני הרבה פעמים אוהב לבדוק את עצמי לדבר הזה, ייקח את עצמו, יבדוק את הסדר יום שלו, מה הוא מנסה לכל שעה ושעה ומה הוא עושה, יראה לצערנו שברוב המקרים, בסטנדרט של היום יום של אברך, הוא לא עובר את השבע שעות לימוד, וזה לא טוב. הלוואי יהיה שבע, וזה לא טוב, זה גרוע. זה גרוע.
לא,
אני לקחתי, חילקתי כיום ל-12 שעות מלדי אלמה, ל-12 שעות מלדי שמיה.
חצי.
זה הברך. אם אתה עובד פועל, אז זה דבר אחר. אבל אם אדם עובד 8 שעות בעבודה, כן. אבל... לצערנו אנחנו לא מגיעים לשבע שעות לימוד טוב, וזה לא טוב. בעיקרון צריך לפחות 12 שעות לימוד, נטו ביד. עם 5 דקות בכל שעה להפסקה, 5 דקות להכין קפה או לבחינת רווח תשימו בנדר לעדר. אבל אדם צריך לבדוק את עצמו, לתת לעצמו דין וחשבון. מה באמת קורה עם הזמן שלו. כי אחר זה ממש חבל. ובשביל שבע שעות לימוד עדיף לעבוד באיזו עבודה לקבל משכורת של מנהל 12,000 שקל ואחרי זה ללמוד עוד שבע שעות. כמה מרוויחים בין מחשבים? זה לא נורא, אדם ששקוע כולו בקודש, בתורה, כך הרמב. אבל הוא צריך להיות באמת שקוע בשעות האלה. אם הוא לא שקוע, זה בעיה אחרת. אבל אם הוא שקוע בקודש, הלימוד שלו שונה לחלוטין מאדם שעובד. שונה לחלוטין, זה ראש אחר לגמרי. זה הראש אחר לגמרי. העניין הוא כמה אדם באמת משקיע את עצמו בלימוד ורואה את עצמו בתור אברך. אברך צריך ללמוד 12 שעות ביום. שוין. מוטל, אז אמרנו בעל הבית שמוטל עליו שהזכיר מלמד ולימוד משנות עד שרגיל בהם כמו באשר ואם אינו ברך יהיה מתמחי התורה בלב שמח ובפרים תנים מהירים וללמוד בתקווה מרן, זאת אומרת הארי, דיינו ללמוד את חיים, פרי את חיים, מכתבי תורה, זוהר רקיע כל ברמה וקראו ספרה דצניות הלא ללמוד שמובע בזוהר הרקיע שלא ללמוד אלא מדברי מרן ולא בזולתו שקרא לעצמו תלמיד לו, ולא היה אפילו תלמיד, תלמיד, תלמידיו. מה שמובע בזוהר הרקע, יש פירוש הספר וצניעות מתלמיד הרב, הארי. הוא אומר, הוא לא היה אפילו תלמיד תלמידו, וכל דבריו לא נהירים ולא סבורים. 400 שקל כסף ילמה, הם נהירים לנפש, וחוץ מאלו וכייצא באלו, הרב כתב את הדברים האלה, לפני שהתפרסמו 8 שערים באירופה. שער הכוונות וכל זה. איזה בזוהר חי, שכבר התפרסמו 8 שערים, אז הוא גם מצטט אותם. מבוא שערים, שער הכוונות.
מה הדברים של
מערכו? מה מערכו? וחוץ מאלו וכיוצא באלו שאינם עם המרן ערכו, לא יעיין אפילו עיונה באלמה. ובפרט בספרי האחרונים יושר לבב, יושר לבב זה של... לא, זה לא משנת חסידים. כי בכמה מקומות הוא מביא את המשנת חסידים לעיין. כן, פירושו לבד זה של אותו מחבר? כן.
תלמיד, זה תלמיד אור החיים, לא?
מה זה?
תלמיד של אור החיים.
מה, לא נעשית כולה,
איך קוראים יותר? אפשר לשאת בקבלה. יושר לבב, כלח פתחי חוכמה, חוקר ומקובל, אלו וכיוצא באלו סכנה עצומה לעיין בהם, אפילו בדרך העברה בעלמא. כי כבר הקדמתי לך שעיקר לימודך בחוכמה המתוקה הזאת, שתשיג אהבה ויראה וקדושה והערה נפלאה בנפשך והכנעה ושפיות הרוח, ולא שתהיה חוקר או מקובל, אלא שתזכה לייחד קודש הבריחוש אינטר בכל תנועה, ולהגביר אור הנפש המשכלת על נפש החומרית, ותשיג ותכניע בלב אמת ובלב שמח ובלב טהור, כל מידות רעות ותאוות רעות. הנזיר מצטט כמה פעמים את הכלל. ותמיד יהיה בלבך קבוע שאלופו של עולם הוא בכל תנועה ותנועה, ובזה תסבול הכל. אלופינו מסובלים, ואם תזכה ללמוד בדרך זה, אזי מעצמך תדע אחרי זיקוק נפשך איזה ספר ללמוד. כשאדם ילמד בספרים שהרה מדריך בהם זוהר וכתבי הארי וזה, אדם ירגיש איזה ספר נקשה ברוח הקודש ואיזה לא. כן? כי כל ספר שלא יאיר עליך הערה ושפע וחיות אלוקות, תדע שאין בו ממש. וזה תרגיש בעצמך תכף ומיד. הן ספרי נגלה, הן ספרי קבלה וסובל. גם בנגלה. כי בוודאי הלומד ברן וראש ותוספות ומרן הרב ותוסף, ממש תואם חיות עולם הבא. וכן כיוצא באלו שיטה מקובצת ושיטות הרעה והרמב"ן וספרי הרש באלו, וכיוצא באלו הגבם בדיבור, זאת אומרת ממש רוצים בפה, ובשאר ספרים תעיין בדברי אמת, מה שנצרח לך להלכה ולחידוש, וכל זה בספר הנגלי. אבל ספרי הסודות, חוץ מאלו הנזכרים, סכנה עצומה אפילו איומה באלמה יהיה לעיין בהם. וספרי המוסר שנתחברו בזמננו, כולם קדושים, כולם צדיקים, ספר נועם אלימלך, אין מי שישיגנו, כי הוא כולו מדרגות גדולות, אף על פי כן כל אחד טוען לפי מעשיו. וספר מאור עיניים של רב מוישה פפר, לא יזוז מעיניך, רב מוישה, מאור עיניים, ספר מאור עיניים לא יזוז מעיניך, וכל דבריו רמים וקדושים. צריך מאוד מאוד עניין של ספר מאור עיניים, הוא באמת ברוך השם, הצורה שהוא מביא את דברי הקבלה ועבודת השם בזה, זה משהו מדהים. הפשיטות שלו, היכולת שלו להוריד את הדברים בצורה פשוטה, זה משהו מדהים לספר מזה. לכן הרב אומר, וספר מאור עיניים לא יזוז מעיניך. וספר בגל וספרי הכהן הגדול, כולם צריכים לך לחיות נפשך ממש. וספר אור המאיר, באמת הוא בעצמו, הבעל, זאת אומרת, הרב עצמו, באמת הוא בעצמו שפחו מימלל, עצמו נוראותיו ודגשותו וחסידותו, מימיו לא שימש בידיו וברגליו, אלא ביחודים קדושים, והיה מלא אור ושמחה, שמח אלופים ואנשים ביחודים הקדושים. ורבנו הקדוש מורב רב דוב בר, עם כל החברה ישמחו, אבל ספרו כתב איזה שוחט, ואי אפשר שדברים יוצאים מלב איש פשוט, שיהיו על תכלית הטוב. ולכן מורי דודי הזהיר שלא יעיינו בו הרבה אלא מעט. ומורי חמי הצדיק המפורסם, הרב רבי אברהם מרדכי מפינצוב, היה כמה פעמים אצלו, והיה תלמידו, ואמר שהיה אצלו בעת שהשוחט הביא ספרו לפניו, והשיב שלא כיוון יפה, אפילו לדבר אחד. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, ומעצמך תבין היטב איזה ספר הוא שם חיים, ואתם אחי תבין שאפילו אדם הצדיק שזיכך עצמו כמשה רבנו, וכרבי שמעון בן יוחאי, לא יכול להיות יום אחד ולא תורה. אף שתיקח עצמו ומחשבתו לדבקות, ואור אלוקי שופע עליו בכל עת, ומייחד יחידים בכל רגע, אף על פי כן אי אפשר לחיות בזה בתמידות, ולא יכול לבוא לזה המדרגות בתכלית, אלא על ידי התורה. ודבקות באור אינסוף. לכן, הרבה פעמים לפני היחידים מאוד חשוב ללמוד. הלימוד תורה, היחידים שנעשים אחרי לימוד תורה, הם הרבה יותר מהירים כשאדם סתם פתאום בא, ולכן הרבה פעמים גם בלילה בחצות, קודם כל עושים, לומדים קצת, זוהר או מה שרוצים ללמוד, ואחרי זה לעשות את הייחודים. ואחרי זה נראים הרבה יותר טוב. ולא יכול לבוא לזה המדרגה בתכלית אלא על ידי התורה ודבקות באור אינסוף שבתוך האותיות, כי עיקר ושורש הוא התורה, תורה לשמה. אלא זה אמר החסיד השלם הצדיק המפורסם מעורב רבי שמעון מזרלוב, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. כי מה שאתה מתגדל ומתאחד על כל שמך, השמות הקדושים והתמודים, הוא אמרתך, דיבורי תורה. שעל ידי התורה יכול להגדיל השם יתברך ביחודי שמות הקדושים. זה בעצם מה שאמרנו, אמרתך הוא האור והחיות שבתוך האותיות. כדע אחי שספר הזוהר חיברו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אבא היה כותב כל מה ששמע, הן ממנו הן מן החברים, כמו אמר הוא בעצם. ורבי אבא הוא רב בעצמו שחיה 300 שנים, אחר כך גלה רב לבבל ולקח עמו כל הכתבים. זאת אומרת רבי אבא עצמו מבחינת רב שמובן בגמרא, חי 300 שנה, גלה לבבל ולקח את כל הכתבים שהיו לו בזוהר. אה?
אמורה?
על רב אני חושב שכתוב שחי כל כך הרבה.
מה, בגלל זה הוא היה גם תנא וגם אמורה? רב תנא הוא פליג כמו שכתוב?
הוא חי בעצם בשתי תקופות של תנאים ואמוראים.
רבי אבא מהזוהר זה רב.
300 שנה, רבי יוחנן?
פרדק.
לא, לא רבי יוחנן.
לא, אבל גם הוא הרחנים. רבי יוחנן 120, כתוב.
120 שנה.
דבר עליהם מורה. דבר עליהם מורה רבי יוחנן.
טוב. שחיה 300 שנה, אחר כך גלה רב לבבל ולקח עם כל הכתבים ומסר אותם לראשי ישיבות ולא ניתן להעתיקו, כי היו משמיעים אותו ולא ניתן לו רשות לגלות, והיה מצוי בבבל ביד ראשי ישיבות רבנן צבוראי והגאונים. ובסוף ימי רבנן צבוראי, תחילת הגאונים, היה איש קדוש אחד שהיה בו נשמת משה רבנו, שהרי משה מגולגל בכל דור ודור, כן? זה מה שהמחולל מפשענו, אז הוא מביא שכל דור ודור בעצם נשמת משה רבנו. כלומר, הוא מביא כל 50 שנה מתגלגלת נשמת משה רבנו כדי להציל את הדור ולשמור אותו מהערב רב. וכל 50 שנה יש הופעה של בחינת משה שהיא בעצם מדריכה את ישראל בעבודת השם.
גם לא נולד ככה,
הוא מקבל קור. אותו דבר הרב גם כן כותב על עצמו שהוא בחינת משה רבנו שבדור.
איפה
ככה? ככה הרב קודש. אבא, ביד. ברות הכל? ברות הכל, שהרב קודש עושה את משהו בחינת משהו עומד.
ראש.
אה?
ראש.
ראש.
ואני, הרב
קודש. ואני נתנני השם להיות לעבד לו מתעמידה של משה רבנו שכל עניינו לעשות עבודה. זה לתת. היינו בפעם, לא? אז זה הבחינה של משה רבנו שמתגלה בכל דור ודור. שהרי משה מגולגל בכל דור ודור, והוא עסק בספר הזוהר, בקדושה וטהרה, וסידר אותו סדר נאה על פרשיות התורה. זאת אומרת, מה שיש לנו את הזוהר שמסודר על פרשיות התורה, זה אותו גאון שסידר אותו על סדר הפרשיות.
במקום אחר הקודם זה סף למה מאוד.
אני חושב, הוא לא כותב שר שלום קורון, אבל יש לשער שזה הוא. כי אני משום מה תמיד אומר לי על הראש שר שלום גאון. שר שלום גאון בשער הגלגולים מובא שנשמתו מזיהר העילה של האדם הראשון. מזיהר העילה, מבחינת הנשמות של עולם האצילות. הייתה נשמה מאוד מהירה. והוא זה שבעצם כל השימוש הרבה שיש לנו זה של שר שלום גאון. השימוש הרבה שאנחנו מניחים זה של שר שלום גאון. שמו של רענן שלום. בלב נגלה אליה ורשבי וכל מטיף כדי אליה וזה בשר הבא שלום. אז אמר, וזהו באפשר. אבל שלום היה שמו בוודאי. וכתובר נחמר, שהוא מניח שזה שר שלום, שר שלום, ברור לו שקוראים לו שלום, זה הוא רואה. אבל אם זה שר שלום גאון או לא, זה אומר זה באפשר, סביר. למה זה סביר? כי באמת, זה גם כשזאת באמת זה היה, כי בשאר הגלגולים, הרב כותב על שר שלום גאון, שהוא היה מזיער העירה של אדם הראשון, ושמע עצומה מאוד מעולה מהצילות, שבכלל לא נפלה עם הנפילות אחרי החץ, זה הייתה נשמה עצמאות גדולה. הוא עצמו זה שהתפילין של שימוש הרבה, הם התפילין שלו, הוא בעצם, יש פה חל הברכה במדבר, הוא עצמו שכל השימוש הרבה שאנחנו מניחים שהם מהמדרגה עצומה, זה על ידי שר שלום גאון. בעצם...
זה רעילה כתוב גם על הערב, כמה משפיע, לא?
כן, אבל המדרגה שלו מה שאני... גם עליהם כתוב, אבל פה, בשאר הגלגולים מייחס אליו המדרגות הסכומות, כמו שורש משמתו הזה. הרב מביא פה בהיכל הברכה של... בלי שורש משמות ישראל יש בהם שתי ספונות, יש דור המדבר ויש את דור שנכנס אל הארץ. ככה. ומעטה כל מריבה שיש בתורה זה אוסר וזה מתיר כל אחד לפי שורשו אלו ואלו דברי אלוהים חיים וסופה להתקיים בשטן. אבל כשמתקשרים בשורשן האמיתי פינות הערות אור אינסוף, אזי הוראה אחת ודעה אחת ולב אחד לכל ישראל שמתקשרים באור אינסוף, וזה שרצה הקדוש ברוך הוא לעלות לישראל בשעת מתן תורה במקום האחדות האמיתית ולב אחד, ואז כל השורשים יתייחדו ואז יהיה ביכולת של דור המדבר שהוא דור דעה בחינת לאה להיכנס לארץ של רחל, כי עלו כל ישראל למקום האחדות הפשוט כטעם ואבה אתכם אליי, חסר יוד לשון ביה וייחוד להתייחד שורשים חלוקים באור אלוקות אינסוף ייחוד גמור, ואז כה תאמר שהיא בחינת אמרי בינה לבית יעקב שהוא באור דעה שם יסוד אבא, לבני ישראל שהם יומקים יסוד אמא, והם שני זוגי תפילין, דור דעה הניחו תפילין הוויות באמצע שזה תפילין ברבנו תם, כן, והתף שהם בני ישראל הניחו תפילות תפילין כסדרן שזה בחינת רשי, ואם זכינו לשורש האחדות היו כולם מניחים תפילין דרב שר שלום גאון, היין שם. זאת אומרת, הבחינה של שימוש הרבה, הרי מביא, שמה שמיוחד בה, שהיא מייחדת את רשי ורבנו תם באחדות אחת. ולכן הם אצבעים על האצבעים שכוללים את שתיהם.
למרות שזה לא עבוד.
מה?
למרות שאין את העניין של לעבוד באמצע.
על פי רשי.
לא, אז איך זה מאחד רבנו תם?
מה?
איך זה כולל גם רבנו תם?
היא תמיד, בחינה של אבא, שאין ביחד, תמיד אבא מתלבש באמא. אז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את אמא. אבל בעצם האור של אבא, נאי דאבא, גנוזים בנאי דאמא. כן? אז כשהם ביחד, זה עכשיו, מה משתנה? הרב אומר, לפעמים אנחנו אומרים שזעיר אנפין מלביש לשליש תפארת, דאבא ואמא. ולפעמים, לשליש, עד השליש התפארת, ולפעמים חצי. אומר, תחליט שליש או חצי, אומר לו. שליש כשזה רק מוכן באימנאי, אז זה שליש. אבל כשנכנסים גם מוכן באבא, אז זה כמו קוש שאתה מכניס פה בתוך קוש, שהוא בולט קצת החוצה, אז במקום שליש זה יוצא חצי, חצי תפארת. אז שם ככה מביא את זה. אז זה הבחינה, אצחן. אז זה הבחינה, מתי אנחנו אומרים שליש, מתי, אבל כשהם ביחד, אז אנחנו אומרים שתמיד נאי דאבא מלובשים באימא, וזה הבחינה של שימוש הרמה. ששימוש הרבה היא שיהיו בחינת עולם האחדות, הרבה מביא שהתפילין ושר שלום הם שייכים לאימות המשיח, שאז יהיה אחדות, הם שייכים לאימות המשיח, ושל הרייבד, של הרייבד בגודל של שימוש הרבה, כן? יש רייבד בגודל של שימוש הרבה של חב"ד, ש... הרבי מחב"ד נדמה לי, אני מניח אותם פעם אחת בשנה. רבנו תם, בשיטה, בשימוש הרבה.
אשכנזים.
ש?
הרבה הרייבד והשימוש הרבה, זה כמו רשי ורבנו תם, אבל הסדר הלכת הפרשיות הוא כאילו ממול המניע.
ממול המניע. זאת אומרת...
לא מתחיל שמה מהים שמה אלא מתחיל...
הקומן הכותב שבשימוש הרבה מתחיל מימין המניח, לא מימין המניח, בשימוש הרבה עצמו, מימין המניח. יש שם בסדר עצמו. כל פנים, הרייבד עצמו זה רבנו תם בגודל של שימוש הרבה. קומן הכותב שהבחינה הזאת היא שייכת לאלף השביע, אין לו ראתה אלוקים זולתה, יעשה לה אותה כמו הרייבד. כן, שזה בחינת אלף השביע, התחילות של הרייבד.
למה? כי
מגולי אבא יותר באמצע? כי מוכין ואבא מגולים.
זה מדרגה עצומה.
יותר משימוש הרבה. אבל הרב גדצל אמר לנו שהרבי מלובן שהיה פעם בשבוע, פעם בשנה נדמה לי מניח אותם, וזה לא גם כן היה חסיד חב"ד שפעם בשנה היה מביא לו להניח אותם. אחרי זה אני חושב שהרב עשה כאלה ממש. כלומר, אני כותב בעיקרון להניח את שתיהם. גם שימוש הרבה שר שלום וגם רייבו.
כל יום?
בצהריים. וזה רק מי שכשהוא מניח את המוחי, את הפעילים, מרגיש את המשכת המוחים עצמם, ואם לא כאבנים על ראשו, למה לראות זבטכם, אמר השם.
זה
גם על סתם תפילין. זה גם על סתם תפילין, הוא אומר. גם על סתם תפילין, להניח אותם כל היום. אתה רוצה מי שרוצה להניח אותם כל היום?
זה גם כמובן. זה מנהיג. על כל פנים...
אבל מה בעיה לעשות טראשית? אני לא יודעת למה...
הקומן הכותב שאם אדם יחד את היחוד של תפילין, מרגיל את עצמו בו, תוך כדי הזמן הוא ירגיש הערות עצומות כי הוא מניח את תפילין על
היחוד.
ונתן
זה יחידים בדור שלו? זה משהו בשעה כוונות. עכשיו, הרב גטר מניח את זה
איזה
קהל. של הרב? של הרב. זה היה לנו בבית אלו.
ולגבי שימוש הרבה, מה...
ולשם באמת השאירו את זה לחברים בישיבה
שלנו. שימוש
הרבה,
איך הגדר שלו?
שימוש הרבה, ויש בזה שתי שיטות, יש מימין המניח ויש מימין הקורא.
לא, אבל מי כן יכול...
שימוש הרבה? גם אמר נכון שאני יכול לעשות איזה שימוש הרבה, להניח ב...
אבל לא מבין למה אפשר להניח אותו כרשי, כאילו. מה הבעיה?
אפשר להניח אותו כרשי.
כרשי וזה, אז לא... למה עושים ככה?
לא.
יש מניח בנפרד, מה הבעיה?
הקומן, הרי הקומן היה מניח, הפולנים מניחים רשי שלהם את השימוש הרבה. אז הם מניחים את השימוש הרבה ולידו את רבנו כאן.
כשהוא גדול
בזה. הקומן כותב שהוא הופך את הסדר, שבדרך כלל רבנו כאן צריך להיות על גבי רשי, כי הוא יותר חשוב. אבל הוא אומר, כיוון שהם מניחים בתור רשי את שימוש הרבה, ושימוש הרבה יותר מרבנו תם, אז הוא מניח אותו על רבנו תם. ככה קומה מיוסף. ככה גם בראש.
שימוש הרבה...
היה עיקר, ואז ככה עושה גם ביד וגם בראש. ככה קומרנה. זה חידוש של הקומרנה, לא מדבר כולו. כי רק שם הם היו הפולנים, מי זה שמניח את הגבולים האלה?
חבב.
לא, אלה שעורכים בשיטת הראש. כן, אני נכין. אז זה הפינה, ואם זכינו לשורש האחדות, היו כולם מניחים תפילין ורב שר שלום גאון. אחר כך הוא מביא פה את הפינות האלה, מה הולך על אחד. כן, זה המדרגה של רב שר שלום גאון, הייתה עצומה, הפינה הזאת.
רב,
יש תרשיות
שפה
כותב,
למען היכולת גאון. קבלת
ידוע של ברוח
הקודש,
הוא
אומר דברים
שנכנו
את זה
אותם. תכף נגמור את זה, אז נראה מה רואים. בסדר? ובסוף ימי רבנן סבורה את שאלת הגונים, היה איש קדוש אחד שהיה בו נשמעת משה רבנו, שהרי משה מגולגל בכל דור, והוא עסק בספר הזוהר בגישה וקרה, וסידור אותו סדר נעים על פרשיות התורה, ורוב קדושתו זכה שנתגלה אליו כל החבריה, רבי שמעון בר יוחאי עם חזרה, וכל הנשמות ממתיתא דרפיא, ואליהו זצ"ל היה מצוי אצלו בכל שעה, והוא חיבר ספר ראיה מהנה, כן? וקורא לזוהר חיבור הקדמה, וגם הוא סידר את ספר התיקונים.
שר
שלום, אדום. וגם סידר ספר התיקונים שנתחבר במערה עם רבי אליעזר בנו, והוסיף פה כמה דברים מן הזוהר, וגם דבריו וחידושיו. וזה אמרתי לכם פעם, הקומן הכותב שרשב"י לא היה מניח תפילין דרבנו תם, רק רש"י. רק רשאי מניע. סתם באמת מישהו אמר לי איך יכול להיות, הרי בהקדמה לתיקוני זוהר מובא רבנו תם. ורשבי כתב את זה. אז אמרתי לו שהקומר מפותב שכל ההקדמות, גם ההקדמה לזוהר וגם ההקדמה לתיקונים, לא נכתבה לידי רשבי, אלא זה יותר מאוחר. וזה נלקח מהראי המאמנה וכל זה, אבל לא מהארץ. אז לקחנו באמת במחשב, לקחנו את הקטע שמופיע שם על הרבנו תם, ציטוט, והוצאנו איפה זה מופיע עוד בכל הזוהר. המקום היחיד שזה מופיע עוד איפה, בראי המאמנה. אין בשום מקום בזוהר עצמו שמופיע עניין של רבנו תם, חוץ מהראי המאמנה. לכן הקומרנה כותב שכיוון שרשבי היה מתלמידיו של הלל, והם היו מניחים כסדר רש"י, לכן הוא לא הניח את זה, כי שורש נשמתו לא היה בבחינה הזאת, ולכן הוא לא הניח הבן איתן. כן? וגם סידר ספר התיקונים שמתחבר במערה עם רבי אליעזר בנו, והוסיף בו כמה דברים מן הזוהר, וגם דבריו וחידושיו של הראי המאמנה, ואל תתמה על זה, שערי מרן הארי החי, היו לו כל אלו המדרגות של הראי המאמנה, ויותר הרבה מזה. זאת אומרת שהארי זכה ליותר מהראי המאמנה בהשגות שלו ובמדרגות. הארי? צדיק חי, לא? 50. ויותר הרבה מזה, ומה תשמע אם היה כמותו בין הגאונים. הרי היה אחד כזה בין הגאונים. בספר ראי המאמנה ותיקונים, עמוק עמוק, הראי והתיקונים, אין מי שישיגנו, אלא לאיש אשר רוח אלוהים בו. כמו למרן הארי, יכולים להשיג את הראי המאמנה, והתיקונים בכל עוד ועוד ממש. יש בו רזים סתומים ורזים פנימיים עד אין לשער ולהעריך. זה לא נמצא הקמקות כמותו בכל ספר הזוהר, כמו התיקונים וראי המאמנה. והקומרנה כותב שהוא רצה לכתוב פירוש על התיקוני זוהר, והוא לא יכל לעמוד בזה, כי הוא אומר על כל עוד ועוד שם צריך לכתוב פירושים שלמים. לא יכל לעמוד בזה.
אני כן יכול להשיג את זה.
הוא השיג, אבל הוא לא יכל לכתוב. כן? וכל ספר הזוהר היה מצוי בישיבת הגאונים עד רב היי, כבואר ברמב"ן, והרמב"ן לא זכה לראותו, כמו שכתב הוא בעצמו, ולכן בכמה מקומות כתב הפך דברי הזוהר, למרות שהרמב"ן היה מקובל, כן? הפך דברי הזוהר, והרמב"ם נראה מדבריו בכמה הלכות ועניינים שראה אותו בוודאי, כי זה המקור היחיד שיש לרמב"ן בדברי הזוהר, אין לו שום מקור אחר ממך. יש כמה מקומות שממש כמעט מילה מילה הוא מצטט מהזוהר, הרמב״ם. שאין לזה שום מקור אחר חוץ מהזה. לכן הוא אומר, והרמב״ם יראה מדבריו בכמה הלכות ועניינים שראה אותו בוודאי.
כמה סדר המצוות.
מה? גם סדר המצוות. גם סדר המצוות של הרמב״ם הוא בדיוק על פי סדר של ראי המאמנה. כשקומרנה כתב את הפירוש לתרי"ג מצוות, אז כל אות בעשרת הדיברות היא מקבילה בצורה מדויקת לכל מצווה. והוא אומר שהוא כותב את סדר המצוות על פי הרמב״ם ולפי הראי המאמנה, שכך הורו מהשמיים שזה הסדר האמיתי, והרמב״ם הולך בשיטת הראי המאמנה בסדר המצוות. והרמב״ם נראה מדבריו בכמה הלכות ועניינים שראה אותו בוודאי. וכשהישיבות בבבל נדלדלו הרבה, נתגלה ספר הקדוש הזה לכל העולם ברשות קודשא ברכות שכינתיה. ויש על זה הרבה ראיות מתוך ראשון ראי המאמנה שהוא היה צדיק בעולם הזה, צדיק בזה העולם. זאת אומרת, צריך לראות את זה, כי הרבה פעמים אתה רואה בלשון שראי המאמנה מתאר שמתגלים אליו הצדיקים ונשמת רשבי מתגלה אליו וכדומה. עכשיו יש כמה מקומות בזוהר, כיוון שהמוצאים לאור ראו שזה לא מסתדר להם, איך יכול להיות ראי המאמנה מתגלה לרשבי, לא רשבי לראי המאמנה. אז הם שינו את הגרסה בכמה מקומות, והרב כותב שהגרסה האמיתית היא של מנטובה, שהייתה לרבי יצחק דלטש, היא עברה את הביקורת של הארי, ואומר שכל אלה שינו מאוד כועסת וששינו את הגרסות בראי המאמנה.